אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
שלום לכל המאזינות והמאזינים, כאן אורית פראג, ואני מארחת את נטע רוזנבליט.
שלום, אחר צהריים טובים.
התוכנית שלנו מתקיימת לכבוד שבוע הספר בישראל, או אפשר להגיד חודש הספר. זאת פגישה שלישית כבר של לספר על הספרים. ומי שחולק איתנו, נטע, אתה בן 33, אתה חבר הגושרים, אתה צמחת פה בגליל, נגיד מכיתה זין, למדת בערב הגיא, והיום אתה מורה לתנך ולהיסטוריה, ומחנך בבית הספר עמק החולה. חינכת, גמרת 3 שנים, ליווית 3 שנים שכבה, חגגתם סיום י"ב.
חגגנו סיום י"ב, היה מאוד מאוד מרגש, ממש בשבוע שעבר, עדיין על עדי הפרידה והסיכום.
נגיד, דבר חשוב, שלפני שבוע היינו צריכים לדבר, לשוחח, ולא יכולת לבוא, היית צרוד, ולמה היית צרוד? כי ערב קודם צרחת במשחק של הפועל גליל עליון.
כן, אני עובד עם בני נוער, זאת העבודה שלי, ובמשחק הזה חזרתי להיות בן נוער, חזרתי לתקופה שהקבוצה הייתה בליגת העל, והיינו נוסעים בכל המגרשים בארץ ו... מעודדים, וככה הבאנו חבר'ה באמת שאז עודדו, וחזרנו להיות בני נוער, אז נגמר לי הכל.
כן, ראיתי. ואתה גם הדובר של, כן, צריך לתת לך את הכבוד, רספקט, הדובר של הפועל גליל עליון, שעלתה לליגת על, נגיד שלימדת קודם בירושלים, בתיכון בארמון הנציב, אתה נשוי ואתה אב לשתי בנות, ואני שלחתי לך את שאלון הספר, ובמשך השאלון אני אשאל אותך שאלות, ואתה תגיד לי על הספרים שאתה קורא וקראת, ובאמת מה הספר שאתה קורא עכשיו?
אז הספר שאני קורא עכשיו זה הפרעת קשב, שכתב דוקטור מיכה גודמן.
הפרעת קשב הוא ספר עיון שנכתב בעברית, מחבר דוקטור מיכה גודמן. הספר שעתיד לצאת לאור בקרוב עוסק בהשפעות של הטכנולוגיה על החברה האנושית ועל הצורך בתיקון היחסים בין הטכנולוגיה לבין האנושות.
אנחנו מיד נדבר על הספר ונשמע שיר שקוראים לו הפרעות, הפרעת קשב. רפאל.
מחבים ומדליקים את נוגעת, מרחיקה את הפחדים, את הצללים, את הזרים, את מקצרת מרחקים, כן, כן. עכשיו הכל יותר בהיר, אני יודע, תוכלי למצוא בי אושר שעבד מזמן. לכוון לתדרים הכי שקטים, להתרכז באהבה שלנו. הפרעת קשר, הפרעת קשר, הפרעת
נטע, אתה הבאת את הספר פה לאולפן, וכתוב עליו מהדורה מוקדמת, מוגבלת, לא להפצה. המחבר מיכה גודמן שלח לך את זה, אתה יכול להגיד לנו איך זה קרה.
אז האמת ששלח לי את זה חבר יקר שקוראים לו אסף גרנות, שעבדנו ביחד בירושלים, בעמותה שנקראת בשביל, והוא עובד עם מיכה, הוא למד אצל מיכה במכינה בעין פרת, ויש להם קשר מאוד קרוב, ובעצם הם רוצים לשמוע איזושהי חוות דעת, וגם להפיץ את זה לכל מיני מרחבים, כדי שלספר הזה יהיה אימפקט לא רק ברמה של הפצת הרעיון, אלא גם ברמה פרקטית, לעשות עם זה משהו. הספר
ומה עוסק... הרעיון?
זהו, אז הספר עוסק בקשר בין האנושות לטכנולוגיה, ההאצה של התהליכים הטכנולוגיים מובילים לשינויים מרחיקי לכת באנושות. זאת הטענה שיש בה, הוא מציג אותה לאורך הספר. זאת טענה שקיימת, חוקרים אותה המון שנים, ובהאצה בשנים האחרונות, והוא לוקח את הרעיונות האלה ומפשט אותם, ומביא אותם על הכתב. והמטרה שלו בסופו של דבר, זה לא רק שהרעיון יהיה מופץ, אלא גם שיעשה עם זה איזשהו תהליך פרקטי.
ואתה פה בתור מחנך, בתור מי שעובד עם בני נוער.
אז אני, כן, בתור איש חינוך ועובד עם בני נוער, הרעיון זה לחשוב בסוף על איך הופכים איזה פרקטיקות אפשר לעשות כדי לתקן את מערכת היחסים בין האנושות לטכנולוגיה. אני יכול להעיד על עצמי שאני מוצא את עצמי שאוב ושבוי בידי הטכנולוגיה, אז זה, לא, זה גם תיקון עצמי, אבל זה גם משהו שהוא יכול להיות חברתי. אין פה עניין של להעיף את הטכנולוגיה או להיפטר מהטכנולוגיה, לראות איך היא חלק מהתהליכים השליליים שהיא מביאה, קצת לעכב אותם, להעט אותם.
יש לזה כמובן קשר אמיץ מאוד, כמעט מהותי, לנושא הקריאה. נושא הקריאה וכתיבה שמצטמקים והולכים, הדבר הזה ברור. ואנחנו בעצם נחזור אל הנושא הזה עוד יותר במשך השיחה שלנו שמדברת על קריאה של ספרים. והספר הבא שרציתי לשאול אותך עליו, הספר ששינה את חייך.
הספר ששינה את חיי זה החטא ועונשו של פיודור דוסטויבסקי.
החטא ועונשו, נכתב ברוסית בשנת 1866. מחבר, פיודור דוסטויבסקי. התרגום האחרון של הספר לעברית נעשה על ידי פטר קריקסונוב, ויצא לאור בשנת 1995, על ידי הוצאת ספרים ידיעות אחרונות ספרי חמד. הרומן עוסק בסטודנט לשעבר, רסקולניקוב, שרוצח מלווה בריפית זקנה, ועלילתו מתארת את פיתולי הנפש של הגיבור, את תהליך ההידרדרות הנפשית שלו, ואת חיפושו אחר ישועה, ואחר החמלה האלוהית. ההשפעות הפסיכולוגיות שעורר הרצח, לאחר שביצע אותו הגיבור, הן עיקר הספר, ומסקנתו של רסקולניקוב היא כי המניע למעשה לא היה הכסף, כי אם להוכיח את עליונותו.
נטע נשאלת השאלה, א', איך אדם היום מצליח לקרוא את החטא ועונשו? נתחיל עם זה בכלל, ואיך זה משנה חיים, ומה, איך ספר בכלל יכול לשנות חיים, באיזה מובן?
אז הסיפור על איך נתקלתי בספר, הייתי אצל דודים שלי בטבעון, והייתי שם, יש להם קומת מרתף כזאת, ושם הייתי וראיתי את הספר והוצאתי אותו והתחלתי לעיין בו. אני חושב שהייתי בן 18 או 19 במכינה, אחרי בית ספר, התחלתי ופשוט נשאבתי לתוכו. זה היה יצירת מופת הראשונה שקראתי לדעתי מקצה לקצה. משהו בדמות של רסקולניקוב כל כך מרתקת, שפשוט נשאבתי לתוך הספר. והוא שינה את חיי במובן הזה שהוא חשף אותי לכוח של ספרות, לכוח של, שיש לדמויות, משהו באמת בדילמות העמוקות שהספר מציג, שאתה כל כך מזוהה עם הדמות של רסקולניקוב, ואז הוא עושה את המעשה שהוא עושה, ואז אתה קרוע בתוך הדבר הזה.
אתה יודע כל הזמן את המעשה, אפילו המעליב שהוא עשה. הנמוך, המבוזה, ויחד עם זה, נבחי נפשו כל כך חדים...
כן, ויש שם גם שאלה של מוסר, שאני חושב שזה היה לי איזושהי הערה, הקטע הזה של מוסר יחסי, שהאם המעשה שהוא עשה הוא באמת לא מעשה מוסרי, כי היא מלווה בריבית, כי היא עושקת אחרים, וגם משהו אני חושב, איך שהצלחתי להיכנס לתוך האווירת דלות הזאת של התרבות הסובייטית, שדוסטויבסקי מתאר, אני חושב שזה, אלו הדברים, כאילו, לצלול לתוך העומק של הספר.
נטע, לקרוא את החטא ועונשו, וגם באופן שבו אתה מדבר, ולהצליח להיכנס לתוך נבחי נפשו של דוסטויבסקי, הסופר הפסיכולוגי, נגיד, על זה כבר עלית מבחינתי לליגת העל.
וזה מצחיק, כי באמת לא התכוונתי לקרוא את הספר, זאת אומרת, פשוט שלפתי אותו מהמדף והתחלתי לעיין בו. זאת אומרת, זה לא היה כי מישהו אמר לי שזאת יצירת מופת שצריך לקרוא, או צריך, בגלל זה אני אהיה אדם חכם יותר או מוכשר יותר.
אבל אני אשאל אותך עכשיו איזה ספר לא הצלחת לסיים. קצת נאזן פה, נעשה פה קצת איזון.
כן, אז נאזן. האמת שניסיתי לקרוא את האודיסאה של הומרוס ולא הצלחתי לסיים אותו.
האודיסאה. נכתבה ביוונית עתיקה בשנת 700 לפני הספירה בערך, על ידי הומרוס, שאסף את מכלול סיפורי העם הקדומים לכדי שירה. השירה האפית מחולקת ל-24 ספרים, או שירים, מתארת בעיקר את מסעותיו של אודיסאוס, מלך איתיקה, בשובו ממלחמת טרויה. חוקר הספרות יורם ברונובסקי כתב על האודיסאה, זאת שירה שנכתבה בלשון גמישה ורב תכליתית, ברגישות ובמודעות ספרותית, ומעל הכל, במלאות ההבנה בענייני אנוש, שיכול להתקנה בהן המתוחכם שבסופרי זמננו.
האודיסאה שאהרון שבתאי תרגם אותה לעברית, רוב האנשים לא מסוגלים לקרוא אותה מהתחלה ועד הסוף, אבל האמת היא שרובנו מכירים את הסיפורים בתוכה, והם מהווים איזה מכלול של מיתוסים, שאתה כמורה תנך, בעצם אולי מתעמת איתם, ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה על יצירת מופת. עם האודיסאה לא סיימת, נגיד, המיתוסים היווניים, המיתולוגיה היוונית, מה יצירת המופת שלפי דעתך הייתה זאת שהשפיעה על האנושות יותר מכל?
כן, אז הקונטרקסט לאודיסאה וגם 24 ספרים, זה התנ"ך. אני מלמד, וזאת יצירה שמשפיעה עליי, אני מרגיש ממש בחיי היום-יום. אני בחרתי ללמד תנ"ך גם בגלל הסיפורים, אבל אני חושב יש איזה הקשר תרבותי הרבה יותר רחב מהאנקדוטות, שבעיניי התנ"ך הוא משפיע על חיינו כאן וגם בכלל בעולם בהמון המון מובנים. יש לו השפעות טובות ויש לו השפעות פחות טובות.
מה, אלוהים הכועס הזה? האכזר הזה?
זהו, דמותו של אלוהים, אני מנסה לפרק אותה עם התלמידים, לא במובן של הביזוי או ההשטחה, אלא במובן הזה שאלוהים הוא אחת מהדמויות. ולפעמים אלוהים מתנהג בצורה מאוד אנושית, הכעס שלו והחרון שלו, ולפעמים אני אומר להם, הוא עושה רגשי, אלוהים עושה רגשי לאנשים. זה יש פה איזה מסר גם על האלוהות, אבל גם על האנושיות. ואני מתמקד בהוראה שלי, וגם כשאני קורא את הספרים, אני מתמקד בפן האנושי, ואני מראה איך האנשים שאמורים להיות הכי נעלים ודגולים, אבותינו, כן? גם הם אנשים עם יצרים, עם תסכולים, שעושים לפעמים דברים נוראים. אברהם עוקד את בנו, וחורט על נפשו טראומה מאוד קשה.
לכולנו. הסיפורים, נגיד סיפורי דוד, במידה רבה הם גם איזשהו מארז של מיתולוגיות. הוא לא שונה בצורה מהותית מהאודיסאה.
נכון, אני חושב שגם היצירה של התורה וגם הספרות שמגיעה אחריה, זה אסופות של מיתוסים. יש כן, בתוך התנ"ך יש כל מיני יצירות שהן קצת שונות, אבל כן, יש פה, התנ"ך הוא מיתוס, הוא המיתוס שלנו. אני חושב שזה ההבדל אל מול האודיסאה, וזה גם מה שמבחינתי היה, עשה את ההבדל, כי האודיסאה כתובה אמנם בתרגום, היא כתובה בעברית, אבל התנ"ך הוא שלי. במידה רבה, ואנחנו כן, כאילו אמירה כזאת פומפוזית, אבל אנחנו מסתובבים במקומות שבהם התנ"ך קרה. ואני חושב שזה מבחינתי ההבדל, ושוב פעם, אני חושב שאני מנסה לקחת את הדברים המיתולוגיים, ולפרק אותם למשהו שהוא יותר אנושי, וגם להבין, אני חושב, להבין את מה שעומד מאחורי המיתוס, זה להבין על האנושיות.
נכון, כי בעצם אנחנו כל הזמן, אולי לאורך כל השנים, מנסים דרך המיתוס להבין את העולם סביבנו, ואולי היום עם הפרעות קשב שלנו, אולי הדרך, אנחנו חוזרים להיות קצת פחות אינטלקטואלים, ויותר מבינים את העולם על ידי סיפורים מיתולוגיים. אני שואלת ואומרת קצת. ואתה יכול לראות את זה עם סימן שאלה.
כן, אני חושב שבאמת, אם אנחנו קצת חוזרים לנושא הזה של הטכנולוגיה, אז באמת אחד הדברים שאנחנו עלולים לאבד, ואני רואה את זה קורה, זה את המקום הזה של הקרוא וכתוב.
כן.
התלמידים כותבים במבחנים, הם כותבים כמו הודעת טקסט.
כן.
ואני לא אומר את זה כדי להגיד שהדור הזה הוא כזה, אני לא מאמין בגישה הזאת, גם כי אני יותר קרוב לדור שלהם. אבל אני חושב שיש בזה סכנה, ולחבר דווקא למקום הזה של יצירות המופת, של הטקסט, ולחשיבות של הטקסט, ולכוח של מילים, על זה אני מדבר, על הכוח של מילים. אני חושב שזה המקום שאני מתחבר אליו, זה יכול להיות מיתוס, וזה יכול להיות גם דברים יותר פשוטים, אבל למילים יש כוח.
גם להצחיק. אז רציתי לשאול אותך על הספר האחרון שגרם לך לצחוק.
אז זאת הייתה שאלה קשה, והתשובה היא מלכוד 22 של ג'וזף הלר.
מלכוד 22, נכתב באנגלית בשנת 1961. מחבר, ג'וזף הלר. מתורגם מאנגלית על ידי בני לנדאו ובני הדר. יצא לאור בשנת 1971 בהוצאת בידן. רומן סטירי אנטי-מלחמתי שעלילתו הדמיונית מתרחשת בזמן מלחמת העולם השנייה באי פינוזה באיטליה, והוא עוסק בשאלת אי שפיותה הגלובלית של המלחמה. הספר זכה להצלחה עולמית ונחשב לאחת היצירות הספרותיות הבולטות במאה ה-20.
מלכוד 22 הוא אולי אחד הספרים הכי אנטי-מלחמתיים, ולפני שנמשיך, נשמע שיר אנטי-מלחמתי וקצת שמלתי, אבל אהוב מאוד. נטע, כששאלתי אותך על הספר האחרון שגרם לך לצחוק, אמרת מלכוד 22, ואני אומרת שזה ספר אנטי-מלחמתי, ורוצה לשאול אותך, אתה אמרת לי קודם שאתה מדבר אל הילדים, אבל אני מכירה את המציאות של כיתות תיכון בבתי הספר שלנו. יש תלמידים רבים שהשנאה לערבים, השנאה, הפחדים מהגבול, קיימים, נמצאים, אנחנו בכלל נמצאים באזור שהוא ליד גבול. איך אתה מרגיש את זה, ואיך מורה מדבר, נגיד, על זה, נגיד, אם אני מניחה שאתה שוחר שלום, איך מדברים, באיזה שפה מדברים על התלמידים היום בזה?
אני חייב להגיד שיש הבדל בין איך שהייתי בירושלים לבין איך שאני פה. ולמרות שאנחנו גרים מאוד קרוב לגבול, בירושלים הרגשתי הרבה יותר קרוב לגבול ולמלחמה ולמאבק. וגם שם התלמידים שלימדתי, אז אם צריך למקם אותם לסקאלה הפוליטית, הם יותר בימין השמרני המסורתי, ונמנעתי מאוד מלדבר פוליטיקה. ופה אני מדבר יותר פוליטיקה, אני כן משתדל לשמור על מקום שהוא לא מטיפני.
אני אצור אותך, אבל תגיד לי, מה זה לדבר פוליטיקה? מה זה אומר?
זה אומר, יש לנו משבצת של 10 דקות מחנך בבוקר, זה פתיחת היום, ופעם בשבוע אני ממש מביא אקטואליה, נושאים אקטואליים, והם יכולים להיות קשורים לעניינים מדיניים, יכולים להיות קשורים לעניינים פנים ארציים או בריאותיים, זה היה לנו הרבה בשנה האחרונה, וגם לדבר על מהלכים פוליטיים, על הציניות שהייתה בשנתיים האחרונות בארץ, בכל מה שקשור לפוליטיקה.
נגיד, אתה יכול להביע כמורה עמדה אנטי-ביביסטית?
אני משתדל לא לעשות את זה בצורה מוחצנת שהיא תהרוג את המסר. זאת אומרת, אני חושב שעוד פעם אנחנו חוזרים למקום הזה של המילים. איך אתה מעביר מסר בלי שהוא ימות בדרך, כי לא יקשיבו לך. ואני מוצא שאם אני אגיד משהו מאוד נחרץ וברור, אז לא בטוח שזה יעבור. כמו אם אני אגיד משהו קצת יותר מתוחכם, קצת יותר, אני אסביר את הדברים לעומק קודם כל, ואז אביע את דעתי עליהם. ואף פעם לא, זאת אומרת, אני משתדל לא להגיד את הדברים כמו שאני חושב אותם בצורה בוטה. אני חבר במפלגת העבודה, והייתי אפילו ציר באיזה תקופה, ציר בוועידה.
נקלט עליהם מצבים שבהם הותקפת, שבהם שמעת דברים שיהפכו לך את הקישקס אולי?
זה קרה לי לאורך השנים בהוראה. כמעט בכל כיתה שאני נכנס אליה, אז יש את השאלה הזאת, אתה ימני או שמאלני? שכמובן התשובה המתבקשת, התשובה הרצויה זה שתגיד שאתה ימני. למרות שאם מפרקים את הדברים לעומק, אתה מגלה שרוב התלמידים בבית שלהם הם, הם, הם יותר, אולי מרכז אפילו מרכז שמאל. ואני כדי לא להיכנס, זה מלכודת, בסדר? שואלים אתכם, אתה ימני או שמאלני, זה מלכודת. הם רוצים שתגיד משהו שטחי ופשטני, כי זה השיח. אז אני שואל אותם, אם הם יועילו בטובם להגדיר, מה זה ימני ומה זה שמאלני, כדי שאני אוכל לענות על השאלה. בדרך כלל שם זה נעצר, כי הם לא רוצים לנהל שיח שהוא יותר מורכב. אבל אני כן יכול להגיד, אם אני חוזר רגע על העניין הזה של האנטי-מלחמתיות, אז פה אני, כן, אני זוכר את עצמי, אומר לתלמידים שמלחמה זה דבר די מטופש, שגברים עושים אותו כדי לפצות על כל מיני דברים שחסרים להם.
אתה אומר להם את זה.
את זה אמרתי ממש חד משמעית, בהקשרים של אלימות ויחס לאלימות ותגובה לאלימות. דיברתי איתם על התמונות הקשות שהיו מהלינצ'ים, במבצע שומר החומות, כמו שקראו לו.
כן.
ודיברתי איתם על זה שראיתי להם, אמרתי, אתם בטח ראיתם את התמונות וראיתם כמה אחוז נשים היו בתמונות האלה. ועל זה שבאמת אלימות בסופו של דבר זה דבר נורא 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 מטופש ומיותר. אני חושב שהדרך, בסוף, כשאני מסיים י' ב', סיימתי עם כתבתי להם בתעודות, לכל אחד משהו אישי, ובסוף כתבתי לכולם את מזמור קוף דלת מתהילים, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. ואני חושב ששם המסר הזה ששלום זה לא רק הדבר הגדול, כן? שבין
אלא
המדינות.
אלא היום יומי.
אלא היום יומי, השלום עם עצמנו, השלום עם חברנו, ומשם, אני חושב, גם ההבנות הגדולות יכולות להגיע.
אבל הרבה אנשים, הם מרגישים את השלום הימימי ונעדרים בו, אבל שונאים ברמה הלאומית. שפה היא בעצם עניין של קול. היא נשמע את יהודה פוליקר ביוונית עכשיו.
Όλα σε θυμίζουν απλά κι αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά, σαν να περιμένω κι αυτά μαζί με μένα να έρθεις κι ας χαράξει για στερνή φορά. Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο. Πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που γκρίζει σαν θα ξημερώσει τι θα αναλυθινώ. Όλα σε θυμίζουν απλά κι αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά.
משדרים מהשטח או מהאולפן 24/7 פן 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 בכל רחבי הסקאלה זה המקום הכי נכון 105.3 רדיו כל הגליל העליון.
תעשו קווץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה אל תהיו זרקנים, שטחו את הקרטונים והקרטוניה לא תגלוש.
אז אנחנו פה בכל הגליל העליון, תחנת הבית שלנו. לפני ההפסקה הקטנה שמענו את יהודה פוליקר עם השיר כל דבר מזכיר לי, שהוא שר ביוונית עם חריס אלקסיו, ואני פה רית פראג בשיחה עם נטע רוזנבליט. בתוכנית לספר על ספרים, זו תוכנית שאנחנו עושים אותה כבר, זו הפעם השלישית, כל פעם מגיע אורח או אורחת אחרת שקראו שאלון וענו עליו על הספרים, והשאלה שאני רוצה לשאול אותך עכשיו, נטע, היא על ספר שאתה זוכר שגרם לך לבכות.
זה ספר שגרם לי לבכות, זה אישה בורחת מבשורה של דוד גרוסמן.
אישה בורחת מבשורה, נכתב בעברית, מחבר דוד גרוסמן, יצא לאור בשנת 2008 בהוצאת הספרייה החדשה, הוצאת הקיבוץ המאוחד. הספר מספר על אורה, אם של חייל המשתתף במבצע צבאי, היוצאת לטיול ברחבי ישראל כדי לברוח מהבשורה על מות בנה.
נטע, אתה יודע, את הספר הזה, אישה בורחת מבשורה, אני לא קראתי, ואני גם לא אקרא, בגלל שאני יודעת על מה הוא. ויש לי איזשהו פחד מכוחן המאגי של המילים, שברגע שהן נכתבות, הן פתאום יוצרות איזושהי מציאות. ורציתי לשאול אותך, במה הקריאה שלך שונה משלי? אתה לא מפחד מהמילים, כי דיברת על כוחן של המילים קודם.
לגמרי, הספר הזה קיבל את המימד הזה ממש. גרוסמן כתב את הספר הזה לפני שהבן שלו אורי נהרג במלחמת לבנון השנייה. ואני ככה מחובר לסיפור של אורי גרוסמן, זכרו לברכה, כי מפקד הטנק שם הוא דוד של, בן דוד, שחברה מאוד טובה שלי מהמכינה. ואני מפחד מהכוח המאגי של המילים מצד אחד, ומצד שני אני הרגשתי שאני רוצה לצלוח את החוויה הזאת. אני לא יודע, גרוסמן שם באמת בעצמו הוא בורח, הוא מנסה לברוח מהבשורה הזאת, מהחוויה הזאת של להיות אבא לילדים שהם לוחמים והם בסכנת מוות. הוא מתאר את זה דרך אישה, דרך דמות של אישה, שזה הרבה יותר חזק. הקשר של אם ובנה הוא קשר כזה גם מיתולוגי ואמיתי גם, הוא קיים במציאות.
זה די שלי... מהמם, אל תשכח מה שאתה רוצה לומר, אני רוצה להגיד על דוד גרוסמן, שהוא כל דרכו הספרותית, הוא גם רץ ובורח, גם מהשואה קצת, והוא התחיל בזמן הצהוב, הוא כולו אחוז בקונפליקט ובמלחמה הזאת.
מצד אחד אחוז בקונפליקט ובמלחמה, ומצד שני הוא מעביר מסר ומשרת מסר של... שוב פעם, מסר אנטי-מלחמתי, כן. וזה הוא עושה גם בדרכו הפוליטית, נאמר, בדרכו מחוץ לספרות, ואני חושב שזאת העוצמה, לעסוק במלחמה, לעסוק בדברים הנוראים האלה. אם אני גם חוזר למלכוד 22 שלא הרחבנו עליו, אז גם במלכוד 22 יש את הסיפור הזה שמצד אחד אתה צוחק, אבל מצד שני אתה רוצה לבכות, כי מה שקורה שם הוא נורא, והיום ילדים בני 20 שזרקו אותם לעולם אחר ומצליחים להילחם על חייהם, לפעמים מול המפקדים שלהם ולפעמים מול האויב, ולפעמים לא יודעים מי האויב ומי המפקדים שלהם,
והם לא מבינים את ה... הם לא מבינים למה המאיים של הקשר במטוס נמצאים מחוץ לבטן.
כן.
הוא לא מבין, יוסיריאן, כן. הגיבור הראשי.
ודווקא אצל באישה בורחת מבשורה, הסיפור הוא לא סיפור מלחמתי. זאת אומרת, אין שם תיאורי קרבות, ואין שם... אין שם כמעט סצנות, אין שם בכלל סצנות מלחמה. זאת אומרת, המלחמה היא מלחמה פנימית, המלחמה בנפש של האימא שמפחדת שיבשרו לה על המוות של הבן שלה. והקשר הזה בין המלחמה המציאותית, המלחמה האמיתית, לבין המלחמה הפנימית, הוא הקשר החזק שם. וגם אצל יוסריאן זה אותו סיפור, יש את המלחמה האמיתית שקורית, ויש את המלחמה הפנימית שקורית אצלו בתוך הגוף, שהוא רק רוצה לעוף משם, הוא רק רוצה לחפש דרכים איך להתחמק, זה המלכוד, כן? ואני הייתי שמח שלא נהיה בתוך המלכודים האלה.
השאלה אם ספרי הזוועה לא מחזקים את המציאות הזאת, כלומר, כאילו אומרת, זאת הבשורה הקיימת, אי אפשר לנתת אותה. אנחנו יכולים לעלות למצפה בניה ליד משגב עם ולראות מהצד השני של הגדר יישוב שהוא בדיוק כמו מטולה, שזה עורך הגרים שם.
אלא דייסה, כן, ממש ליד מטולה, ויישוב כזה יפה, ועם בתים יפהפיים.
כמו, כאילו, מטולה והם אותו דבר, ויש באמצע הגדר האינפנטילית הזאת, שאנחנו אומרים, ככה זה.
לפני 5 שנים הייתי בארצות הברית, אצל חבר טוב שאנחנו חברים, מאז גיל התיכון, תוכנית דילר, אז נקרא מנהיגות 10, ובאותו זמן היה אצלו בחור שבמקור הוא מסודן, והוא נאלץ לברוח מסודן כי הוא פעיל זכויות אדם ופעיל זכויות להטאב, והוא התגלגל למצרים והוא גורש גם משם, הסיסי גירש אותו גם משם, אחרי שהוא עלה לשלטון, ואז הוא היה בגרמניה, ואז היה גר לפליטים לאירופה, אז גם בגרמניה נגמרה לו האשרה, ובעצם חבר שלי, יחד עם עוד קבוצה של חברים, עורכי דין, כמו מין קבוצה כזאת, שפשוט פעלה להביא אותו לארצות הברית, ואני זוכר שהיינו בבית נופש כזה, במקום, בלייק טאו, זה מקום מדהים, 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 יפה, בגבול שבין קליפורניה ונבדה, והכנו ביחד אוכל, אני ומוחמד, ופשוט שאלתי אותו, אתה יודע, אנחנו אמורים להיות אויבים, כאילו, המדינות שלנו אויבות, ואנחנו אמורים להיות אויבים, אבל יש לי איתך יותר נושא שיחה מכל החבר'ה האמריקאים שאני פוגש, תרבותית, מנטלית, אנחנו מאוד קרובים. ועוד פעם, זה מחזיר אותנו לטמטום הזה, שזה משהו גבוה אומר לנו איך אנחנו צריכים להרגיש, וכלפי אנשים אחרים.
זה מביא לשיר הבא שלנו, טיילור סוויפט, מד וומן.
What did you think I'd say to that? Does a scorpion sting when fighting back? They strike to kill, and you know I will. Drive home. Do you see my face in the neighbor's lawn? Does she smile or does she mouth fuck you forever? Every time you call me crazy, I get more crazy. What about that? And when you say I seem angry, I get more angry. And there's nothing like a mad woman. What a shame she went mad. Come out and you find something to wrap your noose around. And there's nothing like a man, woman. Now I breathe flames each time I talk. Cannons all firing at your yacht. They say, move on, but you know I won't. And women like hunting witches too, doing your dirtiest work for you. It's obvious that wanting me dead has really brought you two together. Every time you call me crazy,
השאלה הבאה היא על ספר שהיית רוצה לתת במתנה.
זה ספר שהייתי רוצה לתת במתנה, זה קיצור תולדות האנושות של יובל נוח הררי.
קיצור תולדות האנושות נכתב על ידי הפרופסור יובל נוח הררי, מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים. הספר יצא לאור בשנת 2011 בהוצאת דביר. בניגוד לספרים אחרים שמתארים את ההיסטוריה העולמית בעיקר ביחס לתרבות המערבית כפי שהתפתחה ב-5000 השנים האחרונות, מנסה הררי בספרו לבחון את מהלך ההיסטוריה בכל התרבויות ולאורך כל התקופות, החל מלפני כ-70,000 שנה, ואף הוא סוקר את הרקע שקדם לכך. הספר מנסה להראות לא רק את השתלשלות האירועים, אלא גם לעסוק בחוויה האנושית, האינדיבידואלית, ובסוגיות מוסריות העולות מן ההיסטוריה.
נטע, קיצור תולדות האנושות, אי אפשר להגיד שהוא לא ספר מענג, אבל השאלה שאני רוצה לשאול אותך זה איך אפשר לכתוב על הכל? בקיצור, עוד בספר אחד, מה זה? איך אפשר לכתוב על הכל? זה לא פשטני מדי.
זה לגמרי, בסופו של דבר, זאת אומרת, אם מסתכלים מנקודת מבט כזאת אקדמית או אינטלקטואלית, אפשר לומר שזה ספר שהוא פשטני. אני הייתי בקורס אצל יובל נוח הררי, הייתי רשום לקורס, לא הגעתי אליו כי הייתי צריך להיות בקורסים אחרים, אבל נבחנתי על הספר הזה, ולכן קראתי אותו. והוא היה לי מרתק במובן הזה שהוא לוקח כל מיני רעיונות והוא מתווך אותם. אני חושב שהספרות ומילים, הכוח שלהם הוא לתווך מסרים ורעיונות. וזה נכון שיש יצירות מופת שכדאי לקרוא וצריך לקרוא, ואולי עדיף לקרוא ספר היסטוריה שהוא יותר מעמיק והוא מתעסק בתקופה יותר קצרה. אבל גם היכולת להסתכל במבט על היא יכולת מאוד מאוד חשובה בעיניי. אני חושב שאת זה יובל נוח הררי עושה בצורה טובה מאוד, ואפשר להתווכח עם הדברים, בשביל זה נועדה הספרות.
אתה יודע, אני שומעת אצלך משהו שאני מאוד מצדדת בו, על באמת התפקיד של התיווך, התפקיד של האקדמיה, לתווך רעיונות ולא להגיד אותם בצורה כל כך מסובכת וקשה, כפי שהפוסט-מודרניסטים שלנו עושים.
אני
בכישרון רב.
בשנתי הרביעית באוניברסיטה למדתי בתוכנית רביבים, תוכנית להוראה, שהיא תוכנית מצטיינים, ותוכנית כאילו מאוד אקדמית, עשיתי תואר ראשון ותואר שני, והמרצה שככה הייתי הכי קרוב אליו, וגם ליווה אותי באחד הסמינריונים האחרונים, ממש ישב עליי שאני אמצא את הדרך לחזור לאקדמיה. ומבחינתי, זאת הבעיה שיש לי עם האקדמיה. זה המקום הזה שבסוף ההתעסקות היא מאוד צרה, מאוד אנקדוטלית מבחינתי. וזה לא שאני רוצה להקיף איזו יריעה מאוד רחבה, אבל אני מרגיש שהתפקיד שלי והדברים שיש לי תשוקה לעשות אותם עם אימפקט שהוא קצת יותר רחב, ובאמת במקום הזה של לתווך, לתווך לילדים, לתווך רעיונות, אז זה מתקשר לספר הזה.
נטע, אז אתה יוצא למסע בעצם, גם אסף אבידן.
Seems and throw them away.
נטע, אנחנו מגיעים עכשיו אל אחת השאלות שאני הכי אוהבת, והיא הספר שמזכיר לך את הוריך.
זה ספר שמזכיר לי את הוריי, הוא בית בודנברוק, תומאס מן.
וואלה.
בית בודנברוק, נכתב בגרמנית בשנת 1901, מחבר תומאס מן. הוצאה שלישית של הספר בעברית בתרגומה של נילי מירסקי, יצא בשנת 1985 בעם עובד. תומאס מן, בספרו הראשון שזיכה אותו בפרס נובל לספרות, היה בן 26 בלבד, כאשר כתב את קורותיהם של ארבעה דורות לבית בודנברוק, וסיפר על שקיעתה האיטית של המשפחה. דרך זאת סיפר על שקיעתו של עולם שלם, כסיסתה של הנפש האירופאית, שדווקא משעה שהגיעה על פסגות העידון הרוחני, איבדה את רצון החיים.
קראתי את בית בודנברוק במסגרת קורס יצירות מופת שלקחתי במסגרת הלימודים שלי באוניברסיטה. ובדומה לחטא ועונשו שדיברנו עליו קודם, התחלתי לקרוא ופשוט נשאבתי פנימה. הספר הזה פתח בפני צוהר להכיר עולם שהוא קצת קשור לעולם שלי.
עולם שממנו הגעת, שעורך וסבך?
אנחנו, אני צבר והוריי צברים, וגם חלק מהסבים שלי צברים, אבל מצד אמא, סבא שלי מצד אמא הוא ממש ברלינאי בדמו, וגם מהצד של סבא שלי יש משפחה מברלין, והם היו כמה דורות...
מצד אבא שלך.
מצד אבא שלי, כן. כן. החיבור היותר חזק הוא מהצד של אמא לברלין ולגרמניה, ואני הרגשתי באיזשהו מקום כשאני קראתי את הספר שאני קורא על המשפחה שלי, למרות שזו משפחה גרמנית, אין שם שום הקשר יהודי, אבל לראות את מצד אחד את העושר האדיר מהמשפחה של סבא שלי, הייתה משפחה מאוד עמידה, העושר גם התרבותי וגם החומרי וגם הרוחני, ולראות גם את התהליך שלה, באמת כמו שנאמר יפה בהסבר, הגסיסה שלו ואיך שהוא גם העושר הוא גם הוא מחליש גם, והוא לא רק מחזק.
העושר בעין.
העושר בעין. ואני גם מרגיש שהספר הזה אומר משהו מאוד עמוק על הקשרים בין-דוריים בתוך משפחה, ועל איך שיש איזשהו DNA כזה, שהוא לא רק DNA ביולוגי, אלא DNA רוחני, ואיך דברים עוברים מדור לדור, וזה המקום שמאוד תפס אותי.
זאת שאלה נורא גדולה. מתי הדברים מתחילים לעבור? ואולי מהרגע ש... נעשים הורים, אולי אתה כבר כאבא מתחיל להיות מעביר אחרי הוריך.
אז אני ממש ממש מרגיש ככה, אני גם, אני מרגיש שיש לי פריבילגיה, וגם לבנות שלי יש פריבילגיה שיש להם הרבה סבים וסבתות, ואז אנחנו באמת, כמו שאומרים באנגלית, it takes a village to raise a child. אנחנו מהווים מעין איזשהו כפר כזה, אבל אני ממש מרגיש איך אני, גם בדברים הפחות טובים, לפעמים אני תופס את עצמי ואני אומר, וואי, הייתי עכשיו אבא שלי, או הייתי עכשיו אמא שלי, בדברים של, של, גם במצבים של כעס, וגם במצבים אחרים של שמחה.
אז אני אשאל אותך עכשיו, נטע, איזה ספר היית נותן? היית רוצה שיהיה במדף אצל ילדיך?
אז הייתי רוצה שהבנות שלי יקראו את הארי פוטר של ג'יי קיי רולינס.
הארי פוטר, הראשון מבין שבעת ספרי הסדרה, הארי פוטר ואבן החכמים, יצא בשנת 1997, והאחרון בסדרה, הארי פוטר ואוצרות המוות, יצא בשנת 2007. מחברת ג'יי קיי רולינס. רולינג כתבה סדרת ספרי פנטזיה שזכתה להצלחה עולמית חסרת תקדים. גיבור הסדרה הוא הנער הארי פוטר, וכל אחד מהספרים מתעד שנת לימודים עמוסה בהתרחשויות ואירועים עלילתיים של הארי בבית הספר הוגוורטס לחישוף ולקוסמות. עולם חדש של מושגים ומונחים פרי דמיונה של הסופרת מופיע בספרים שאהובים על מיליונים בכל רחבי העולם.
נטע, בשיחה המקדימה אמרת לי, צריך את הארי פוטר, אי אפשר להתחיל באודיסאה, אבל למעשה רולינג די מייצרת איזה מיתולוגיה כמעט אודיסאית במדף ספרים הזה שהיא כתבה, ואני רוצה, גם בגלל שהתוכנית שלנו כבר כמעט מסתיימת, בכל זאת לחזור אל ההתחלה, לפרט הקטן הזה, שאמרנו שאתה דובר של הפועל גליל עליון. ולשאול אותך, מה זה אומר? It takes a village לעשות משפחה, אבל מה זה אומר? What it takes להיות דובר של הפועל גליל עליון?
זה התגלגל כחצי הלצה, הכותרת הזאת דובר. התחלתי בתחילת השנה להתעסק עם הרשתות החברתיות של הקבוצה, ולכתוב ברשתות החברתיות. ולא באמת עשיתי עבודת דוברות בעומק של הדברים, לא באמת התעסקתי עם עיתונאים יותר מדי, קצת עיתונאים מקומיים, בעיקר התעסקתי עם הרשתות החברתיות, ודרך הרשתות החברתיות ניסיתי לספר סיפור, לקחת את הדברים האנקדוטליים כמו משחק אחד, ולספר עליו איזשהו סיפור, ולהעביר דרכו מסר, וגם מחוץ למשחקים, להעביר כל מיני מסרים שחשוב, לא לי כאדם פרטי, אלא לנו, כי אני גם חבר הנהלה, כהנהלה, להעביר על הקבוצה ועל המקום של הקבוצה בגליל העליון, וזה היה התנסות מאוד מאוד מעניינת ונחמדה, ואיך מספרים סיפור, ואיך מעבירים את המסרים שרוצים להעביר.
נטע, תודה. היה מרתק, בקושי הרגשתי איך הזמן עובר.
תודה לך, אורית.
אז אנחנו סיימנו שעה של לספר את הסיפורים. אני מודה לארבל פראג שהקליט את הג'ינגלים. אני מודה לך גית חצב, הטכנאית והתומכת. להתראות בשבוע הבא, ביום רביעי.
את אורית פראג.
אני, כן. איבדתי את הזהות שלי לפתע. אני אורית פראג, ואנחנו נפגש בשבוע הבא עם לספר על הספרים.
מודה אני לפניך ולך על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה שעשית עם עדי ועם ביתי ועם קרוביי וידידיי ועם בני עמי ועם ארצי ועם כל העולם והאדם אשר בראת בלט חרש חרש את את תופפות עתידות עתידות לקראתנו ואת מחייכת אליי מתוך השינה יהיה לנו טוב, טוב מטוב, טוב מאוד זה מתחיל כבר בבוקר, בבוקר את צוחקת אליי מתוך השינה מודה אני לפניך לך על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה שעשית עם עדי ועם ביתי צוחקת אליי מתוך שינה. 105.3 הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.